נושא שיחתנו הזאת הוא הפיצוצים המסתוריים במחסני המיליציות השיעיות הפרו-איראניות בעיראק במהלך החודשיים האחרונים. אחרי שבועות של הערכות ודיווחים לא מאומתים על מעורבות ישראלית בפיצוצים הללו, התפרסמה בימים האחרונים כתבה בניו יורק טיימס שבה לראשונה גורמי מודיעין אמריקנים מצביעים על ישראל כמי שפועלת בשטח עיראק כדי להשמיד משלוחי נשק מאיראן. וזה בדומה לפעילות הצבאית שיוחסה לישראל בשנים האחרונות בסוריה. בישראל אין התייחסות רשמית לעניין הזה, אבל בעיראק מדברים גם מדברים בנושא הזה, וזה מעורר ויכוח ודיון ציבורי נוקב, מבקרים את הממשלה ואת המעורבות האיראנית, די הרבה בימים האחרונים, ובדיוק לשם כך נמצאת איתנו אורית פרלוב, עורכת מעבר לרשת, שלום אורית.
אהלן, אהלן.
אז איזה מגמות את מזהה בשיח הפנים-עיראקי, שאת מנטרת דרך רשתות חברתיות, נזכיר, בעקבות סדרת הפיצוצים במחסני המיליציות השיעיות הפרו-איראניות בעיראק, ואולי נתחיל מביקורת שמופנית פנימה לעבר חוגי השלטון.
אוקיי, אז נאמר כזה דבר, באמת היו שני אירועים שאנחנו מדוברים בחודש יולי, ושני אירועים מדוברים של תקיפת אותם מתקנים, נכון שאנחנו מדברים על טילים ומפעלים איראנים, אבל אנחנו מדברים על מתקנים של המיליציות השיעיות בתוך עיראק, המכונים החשד אל שעבי, בפנים, ואני חושבת שאפשר לחלק את השיח אולי לציר זמן של אחרי שלושה פיגועים, כלומר, שניים שהיו בחודש יולי ועוד אחד בחודש אוגוסט, שבאמת באותו רגע, ועל זה אנחנו עכשיו נרחיב, כמעט רוב מוחלט של השיח פנה פנימה, לא הזכיר עדיין את ארצות הברית ואת ישראל, ואנחנו נאמר על זה מילה. צריך להגיד שהשיח כן השתנה והתרחב ונעשה, אולי אפילו קיבל עוד ממדים, אחרי התקיפה הרביעית בחודש אוגוסט, ב-20 לאוגוסט, ואחר כך נתייחס גם לזה, לאיזה כיוונים נוספים השיח פנה. אז לגבי באמת הביקורת פנימה בתוך עיראק. נאפיין שנייה את השיח. קודם כל, אנחנו מדברים על הרשתות החברתיות. כלומר, יכולתנו להבין את השיח הציבורי הפנימי בתוך עיראק, וגם את שיח הפוליטיקאים כישראלים שמסתכלים מהצד, זה באמת באמצעות אותן פלטפורמות חברתיות, שמתנהל שם שיח מאוד מאוד ער בחודשיים האחרונים, ואני אפילו אציין ואומר, אם אני צריכה לאפיין אותו, רוב רובו שיעי, דווקא לא סוני ולא קורדי, אלא בתוך החברה השיעית, ביקורת פנימית על הממשלה מתחילה, גם בקרב פוליטיקאים שיעים, גם ציבור שיעים, ואנחנו גם ניגע אחר כך על ראשי המיליציות והמנהיגים של המיליציות, שגם שם מתעורר לו איזשהו פיצול בשיח. אבל נתחיל עם הציבור. הציבור, קודם כל, אם אני צריכה לאפיין את השיח הפנימי, ביקורת קשה על הממשלה בעיראק, בגלל שלוש סיבות עיקריות. אחד, לטענתם, חודש מאי מגיע שר החוץ האמריקאי לעיראק, פומפאו, מביא תצאות, כלומר תצלומי אוויר של באמת אותה פעילות איראנית בתוך בסיסים בעיראק. כלומר, ממשלת עיראק מודעת שיש פעילות כזאת בתוך עיראק, והיא אינה יכולה, קודם כל, לא מטפלת בזה. כלומר, איזושהי פעילות צבאית איראנית בתוך, שפוגעת בריבונות של עיראק, שיכולה להוביל את האימות בין ארצות הברית ואיראן וישראל ואיראן לתוך השטח, שוב לתוך שטח עיראק, ועל זה יש ביקורת פנימית. דבר נוסף שמביך את הממשלה בעיראק, ולכן הגמגום שאנחנו רואים מצד הגופים הרשמיים לגבי מה באמת קרה בארבעת התקיפות האלה, זה באמת חוסר יכולת של הממשלה לבוא החוצה ולהסביר לציבור מה קרה. הרצון הזה, מצד אחד, לא להטיל את האחריות, לא על ישראל ולא על ארצות הברית, להגיד שעוד צריך לחקור, אנחנו נחקור ואנחנו נשתף את הציבור. ומצד שלישי, לא להגיב, כלומר, יש תקיפות, ולא נתייחס כרגע מי עומד מאחור, בתוך שטח עיראק של מדינה שלישית, על נשק של מדינה שכנה אחרת בתוך השטח שלהם, ואף אחד, כלומר, אין פעולה של עירותים, כמו שאנחנו רואים בסוריה, אין אפילו ניסיון להגן על הריבונות של עיראק. ולכן, ההרגשה הזאת שיש איזשהו סוג מצד אחד של אימפוטנטיות כלפי איראן, אימפוטנטיות כלפי הגנה על השטח האווירי והבסיסים העיראקים בתוך עיראק, וחוסר כנות עם הציבור, אני חושבת שאלה שלושת מוקדי הביקורת, קודם כל, שהיו כלפי הממשלה העיראקית. אחר כך יש ביקורת קשה כלפי איראן, בקרב האוכלוסייה השיעית, שאומרת, למה אתם משתמשים? אין לנו, גם אם אין לנו את היכולת להגיד לכם מה לעשות, אתם פוגעים, הרי אתם נלחמתם עכשיו בדאש בשביל בסופו של דבר להגן על עיראק ולהוציא גורמים מזיקים החוצה. ברגע שאתם מכניסים טילים ומעבירים את שטח המאבק ומכניסים את ישראל ואת ארצות הברית לפעילות כזאת בתוך עיראק. אתם שוב מסכנים את הריבונות שלנו ואת הביטחון שלנו ואת היציבות הפוליטית בתוך עיראק. כי תראו איזה ביקורת יש פוליטית בתוך המדינה כרגע בעקבות מה שקרה. אז זה הדבר, אולי הביקורת השנייה, הפנימית בתוך, עיראק. הדבר השלישי, ביקורת קשה כלפי המיליציות השיעיות, החשד אל שאי, בכוחות אותם גייס עממי שאנחנו מכנים אותם. צריך רק לומר שזה זה, זה ארגון, אנחנו בדרך כלל מקבילים אותו לחיזבאללה בלבנון, ארגון גג.
שיש בתוכו כמה, וכמה.
הוא מורכב מיליציות. מכמה, כלומר יש להם כמה חיזבאללה בפנים, כמה מיליציות מאוד 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 גדולות. הגדולה ביותר זה ארגון בדר, אחר כך יש את הסייב על החק, ועוד קטייב חיזבאללה ועל נוג'ייבה. יש קבוצות שיעות גדולות שנמצאות בתוך ארגון הגג הזה. הוא הוקם על פי בקשה, על פי פתווה של איש הדת סיסטני, על מנת להילחם בדאש ביוני 2014. נכון להיום יצא בעקבות, דרך אגב, הדרישה האמריקאית ואותם תצאות, בראשון ביולי יוצא צו של הממשלה שמבקש לפרק את החשד, עוד לא יוצא פתווה, אבל צו רשמי של הממשלה שקורא לפרק את השב תוך 30, את החשד תוך 30 יום, ולמעשה לשלב אותו בתוך מנגנוני המדינה באופן רשמי, ושלא ייווצר בעיראק המודל העיראקי, שיש לך מדינה לחוד וצבא לחוד, ויש גם את המיליציות השיעות, שזה מדינה בתוך מדינה למעשה. ולכן יש ביקורת פנימית, כי החשד לא מכבד את הצו הממשלתי, מייצר עוד פעם אתגר, כמו שאמרתי קודם, לריבונות, ולכן ביקורת פנימית גם על המיליציות השיעות בתוך עיראק. ואולי מה שמעניין יותר, זה שהביקורת הכי קשה כלפי החשד, אותו ארגון גג, דווקא יוצא משני ארגון, כלומר, משני מנהיגים דתיים שיעים, שגם הם ראשי מיליציות פנימיות. אחד זה מוקטדה, כולנו מכירים, את מוקטדה אל סדר, מי שעומד בראש, כן, האיש שעומד בראש סיראן אל סלאם, אותם גדודי השלום, ארגון מקביל למעשה, דרך אגב, פחות או יותר בסדר גודל די דומה לחשד, שהוא מעביר ביקורת, הוא יותר לאומי, עיראקי, והוא כן תומך לחלוטין בהחלטת הממשלה שצריך לפרק את החשד ולשלב אותם בתוך הצבא, ולכן הוא מעביר ביקורת מאוד קשה על הפעיל ממש בצורה פומבית בעמוד הטוויטר שלו נגד החשד, והוא אומר אתם תביאו עלינו אסון. ועוד אני חושבת לא פחות מנהיג הראשון שגם תומך באותו צו שצריך לפרק אותם, מי שעומד בראש אותו ארגון, שהוא בחלק מתוך החשד אל שאיבי, קייס אל רזילי, מנהיג הסייב אל חק, שהוא ארגון שהוא בתוך החשד, והוא אומר, כן, אנחנו צריכים, אם חשוב לנו הריבונות העיראקית, אנחנו צריכים לשקול לפרק את הארגון, ובאמת לשלב אותו בתוך הצבא. זאת אומרת, זה עוד לפני הביקורת אחר כך נגד האמריקאים, אבל התחילה קודם כל פתאום חשיבה בתוך ארגון, אולי באמת אנחנו צריכים להשתלב בשביל לשמור על הריבונות של עיראק, קולות מתוך אותו ארגון.
אז זה יוצר בעצם מין זעזוע פנימי, בתוך החוגים האלה שקודם לכן, אולי
נראה לנו שיש
לא בין... היה ביניהם ויכוח כל כך נוקב על המשך הדרך.
בטח לא פומבי ועם רטוריקה כל כך פומבית. כלומר, יכול להיות שהיו חילוקי דעה בתוך הארגונים האלה, אבל בצורה כזאת שזה יוצא החוצה, ושזה גלוי לכולם, ושהפיצול, שאנשים יכולים, כלומר הציבור בעיראק רואה את הפיצול הזה, זה לא היה בעבר. כלומר, אם הייתי צריכה לשבות, תחשבו שפעולה שלנו היום בלבנון, פתאום היינו מגלים שיש פיצול אמיתי בתוך חיזבאללה בלבנון, ויש כל אחד שקורא להם להתפרק, וכל אחד שאומר מה פתאום. עד כדי ככה זה הפתיע, אני חושבת, וזה עוד, אנחנו עכשיו נגיע לזה, מלבד הפיצול שיש להם לגבי מה צריך לעשות הלאה. אבל קודם כל, ביקורת פנימית קשה, ואני צריכה לומר שבחודשיים הראשונים, עד הפיצוץ האחרון שאנחנו ראינו שוב במחוז סלאח א-דין, הפיצוץ האחרון שהיה ב-20 לחודש, ישראל וארצות הברית מחוץ לשיח בעיראק, בכלל, בכלל, בכלל. כלומר, הם באמת לקחו את האצבעות פנימה ואת האחריות פנימה, הם ניסו להבין מה אנחנו עושים לא טוב, ולאן זה מוביל אותנו, ולאן גם המיליציות הצבאיות וגם הממשלה שלנו, לאן הם מדרדרים אותנו הפעם. רק אחרי התקיפה האחרונה שעכשיו אנחנו נדבר עליה, מתחיל שיח אחר שכבר מתחיל להוציא אצבעות החוצה, הוא לא פחות מעניין, אבל רוב הציבור, וגם היום אני חייבת לומר, מתעסק פנימה. עדיין. כלומר, אם אני צריכה איפה המסה הקריטית, עדיין הסתכלות פנימה, ואיזשהו ביקורת פנימית, בייחוד על זה שהם חושבים, כלומר, ראש ממשלת ישראל אומר שישראל תפעל נגד איראן בכל המרחב, האמריקאים מוציאים את ישראל מהארון לגבי תקיפה כזו או אחרת, ורק הממשלה שלנו, על הוואק, מה שנקרא בוג, אנחנו נחקור. ולכן הם מרגישים כאילו מרמים אותם, כאילו למה אנחנו צריכים ללמוד על מה שקרה דרך העיתונות הישראלית והאמריקאית, ולא דרך העיתונות העיראקית.
באופן טבעי, קולות של מחאה נשמעו כלפי השלטון בגלל אוזלת היד שלו, השאלה היא האם יש מי שמציע אלטרנטיבה, או כמה אלטרנטיבות?
אז אני אגיד כזה דבר. קודם כל, יש, למרות הדרישה לפעולה, כלומר, גם מול האיראנים וגם מולנו וגם מול האמריקאים, יש הבנה בסיסית, אמיתית, כולל גחגוך ברשת, מה המגבלות של עיראק. כלומר, אל-מלכי, מי שהיה ראש הממשלה המיתולוגי העיראקי, לפני שהוחלף, יצא כמובן בהצהרה שצריך לפעול נגד ישראל ולהוריד את הפעילות הזה.
נוח מספסלי האופוזיציה.
לא רק מספסלי, אבל זה האיש הרי שלא הצליח בכלל, קרא לצבא לקחת את הרגליים שלו ממוסול ב-2014 ולברוח, הוא לא הצליח לטפל בדאש, אז הוא ממליץ על פעולות נגד ישראל. אז דרך אגב, הציבור העיראקי לא קונה את זה ואומר לו, זה נורא, כן, הוא אומר לו, על מה אתה מדבר? כלומר, בוא נהיה שנייה, אתה מדבר גבוהה גבוהה, כאשר הפעילות שלך הייתה נמוכה נמוכה, כשזה נגע גם באמת שהלכה אחריות. אז שב בשקט, כי מעשים, אתה לא יכול להצמיד מעשים למילים במקרה שלך. אז יש להם הבנה שאין את המסוגלות, שגם אם יש את הרצון האמיתי, וכן, יש עוד קריאה, דרך אגב, ציבורית, שגם על עיראק להתחמש במערכת הגנה אווירית, מדגם S, הם מזכירים שם את ה-S400, ושצריך לרכוש מהרוסים מערכת הגנה, זה הפך להיות עכשיו באמת, גם האיראנים, גם הטורקים, גם הסורים.
הבונטון של מדינות האזור שרוצות להתחמש לפני תקיפות חיצוניות.
בייחוד להתגונן מפני תקיפות, שאין להם את היכולות האלה, אבל הם רוצים לפחות להראות, לפחות לציבור, שהם נערכים, ושיש להם את המערכת הגנה אווירית, אז זה מצד אחד. מצד שני, בתוך המיליציות השיעיות, הם מציעים אלטרנטיבה נורא ברורה. הם שמים, כלומר, סגן המיליציות, כלומר, סגן החשד אל שייבי, יוצא בהודעה מאוד רשמית, פעם ראשונה, בניגוד לממשלת עיראק, שם את האצבע המאשימה על ארצות הברית, מחליט שיש רק, כמו שאנחנו אומרים תמיד בעזה, יש רק כתובת אחת חמאס, מבחינת, כשזה מדובר בעיראק, הכתובת היחידה זה ארצות הברית, כי בראייתם ישראל לא יכלה, גם אם זה ישראל שפעלה, היא לא יכולה לפעול עצמאית בתוך עיראק, היא צריכה לקבל אור ירוק, היא צריכה לתאם את הפעולות בשביל חס וחלילה לא לפגוע ביעדים אמריקאים כשהיא פועלת, איך נכנסו אותם כביכול כתבמים וכלי טייס לתוך המרחב העיראקי, לפחות בחשיבה עיראקית זה חייב לעבור דרך האמריקאים, ולכן בדרגה כזאת או אחרת של תיאום, עם גופים כאלה ואחרים, ולכן אצבע מאשימה מאוד ברורה על ארצות הברית, עם הודעה שתבוא תגובה. כלומר, לא רק מאשימים, עושים משהו שהממשלה העיראקית לא עשתה, נותנים כתובת מאוד ברורה מי השם, ומודיעים שמהפעם הבאת יהיו תגובות מאוד קשות כלפי. כן יהיו, לא יהיו, אנחנו נחיה ונראה, אבל יוצא בונטון מאוד מאוד ברור, שמי שעומד בראשו זה אבו אל-מוהנדס, מי שהוא סגן התנועה, והוא למעשה באמת האיש של איראן בתוך הארגון הזה, כאשר יש לנו את פלאח פייד, שזה היושב ראש של התנועה, שהוא למעשה המנהיג יותר מטעם הממשלה שאחראי על הגוף, והוא כמובן מוחק את ההודעה של מוהנדס, מוציא הודעה מאוחרת יותר שאומרת, היה פעילות של מדינה כזו או אחרת בתוך שטחנו.
בלי לנקוב.
בלי לנקוב. מי עומד מאחורי זה? כמובן לא מאיים על ארצות הברית, מתוך הבנה מה היו השלכות של זה, בין אם זה תהיה האצה של נסיגה, שלעיראקים אין אינטרס אמיתי שארצות הברית תיסוג. הם לא רוצים לעודד פעולות נגד יעדים אמריקאים בתוך עיראק. ולכן, ממשלה לא שמה אצבע מאשימה, לא אומרת שתהיה נקמה. החשד אומר בצורה מאוד ברורה, ארצות הברית אפשרה לישראל ויהיה לזה מחיר. מאוד מאוד ברור, מה שחושף לנו, מלבד העובדה שיש קולות אחרים, גם את הפיצול האמיתי שיש בתוך התנועה הזאת. כלומר, כמה אנחנו צריכים לבוא ולהכריז ולצאת בהכרזות מאוד מאוד ברורות, שיכולות להביא אחר כך להשלכות בעייתיות מבחינת עיראק, או עדיף לשמור על מה שאנחנו, ישראל, מאוד אהבו, מרחב הערפול, שלמעשה מאפשר גם לאיראנים, גם לממשלת עיראק להוריד את סף המבוכה, וגם מאפשר להם לא להגיב מיד על פעולות כאלה ואחרות, ולא לקבל ביקורת פוליטית מבית. דרך אגב, הקו הרשמי, אם אני לא טועה עד היום של האיראנים, זה לא היה כלום כי אין כלום, לדעתי זה מה שעד היום קרה. הם לא הרגישו צורך לבוא ולשים אצבע מאשימה. יש אנשי דת, שני אנשי דת שפועלים בתוך איראן שכן הוציאו. אחד הוציא כבר פטווה שלשום.
חיירי.
בדיוק. הוא איש דת עיראקי, שבשנות ה-70 נאלץ לגלות לאיראן, ומאז הוא פועל שם. הוא מאוד פופולרי בתוך עיראק עדיין. הוא הוציא פטווה מאוד ברורה שצריך לפגוע. כלומר, שהנוכחות האמריקאית בעיראק היא חרם, היא אסורה, ולכן כל פעילות של המוקאומה, של ההתנגדות, היא חובה. להפך, הוא מגבה את ההצהרה של מוהנדס, שצריך להיות מחיר לפעילות האמריקאית בתוך עיראק. ואנחנו גם אנשי טלוויזיה איראנים, גם הם מגבים את זה ושמים אצבעות על האמריקאים. תגובה רשמית מלמעלה עוד לא הגיעה מצד איראן.
תודה רבה, אורית.
תודה רבה.